שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשיות בהר בחוקותיי, ואנחנו נדבר היום על שתי הפרשות. הנושא שמתחיל בפרשת בהר, והנושא הוא אהבת ארץ ישראל. טוב, נו, אהבת ארץ ישראל, מה חדש? אז רבותיי, יש כנראה הרבה עומק, אנחנו על ההפך, היום נטפל רק במעט מזער מתוך הנושא הגדול הזה. בואו נתחיל ביחד מקור א', ויקרא כ"ה, ודבר השם אל משה בהר סיני למור. אז זה הדבר הידוע, פרשת בהר, מה פתאום זה נפתח בהר סיני? יש עוד, כל התורה בהר סיני, אז מה בהר סיני? אז ידוע תשובתו של רש"י שמביא את האמירה, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? כי הרי זה נפתח ישר עם מצוות שמיטה, כמו שתכף נראה. אומר רש"י, ללמד לך שכמו השמיטה, כללותיה ופרטותיה, כולם מסיני, כולם מפורטים, פה בפרשה, כך כל המצוות כולן ניתנו כללותיהן ופרטותיהן מסיני. ודיברנו בשנים קודמות על העניין הזה של הקשר לשמיטה להר סיני, ולמה דווקא שמיטה. היום ננסה להציע דרך נוספת בהבנה למה הפרשה הזאת נפתחת במילים בהר סיני באופן כל כך יוצא דופן. ממשיכה התורה ואומרת, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ, אשר אני נותן לכם, אשר אני נותן לכם. לא לשכוח חברים, בדור הזה התחילה להתפתח, תסלחו לי על הביטוי, מין איזה יוהרה ישראלית, עשינו, בנינו, פיתחנו, אנחנו מקדימים את כולם, הכי חכמים, אשר אני, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, לא הייתי נותן לכם, לא היה לכם אותה, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. ארץ דומם, דומם שובט, לך תדבר עם אנשים חיים שצריך להסביר להם, צריך לשמור שבת. אתה מדבר איתי על אדמה, האדמה צריכה לשבוט שבת להשם. אדמה זה אדמה, מה קשור אדמה? ושבתה הארץ שבת להשם. אז יש פה איזו אמירה בכל האמירה של שמיטה, שהופכת את ארץ ישראל או מלמדת על הסוד הגדול של ארץ ישראל, שזוהי ארץ חיה ונושמת, ארצות החיים. וקידשתם את שנת החמישים שנה, לא רק שמיטה, גם יובל, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. אפשר להגיד, אתה יודע, זה משהו שהוא תלוש מארץ, אז בשביל מה לחבר את זה לארץ? תגיד, כל 50 שנה עושים יובל. לא, זה מחובר לארץ ישראל, ובזה סוגיות שלמות, אבל לכאורה כשלא רוב יושביה עליה, כשרוב עם ישראל לא בארץ ישראל, אז אין לנו יובל, אין יובל, אין לנו שמיטה, וכן הלאה. אז בעצם הכל מחובר לישיבת ארץ ישראל. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. אז ארץ ישראל מדרירה אותנו. היא נותנת לנו דרור, פעם ב-50 שנה היא מחזירה את הכל חזרה לישרותו, לקדמותו, לשורשו, לצורתו המקורית. אז הכל זה ארץ ישראל. ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם וישבתם על הארץ לבטח. אז אפשר להגיד, טוב, אתה יודע, אתה שומר את המצוות של התורה, אז תשבו על ארץ ישראל בביטחון. וזה כאילו מין שכר, זה לא שזה קשור לזה. ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע וישמתם לבטח עליה. מה זה הדבר הזה? אז כלומר, אנחנו רואים שיש פה כביכול שותפות של אדמת ארץ ישראל בהשפעה, בסגולה הישראלית. כלומר, עם ישראל מקיים מצוות, הארץ נותנת את פירותיה. ממשיכה התורה ואומרת, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית? שנת שמיטה, הרי גם היום אומרים, מה נאכל בשנה השביעית? למה זה כך? אז וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. כלומר, שמיטה בנויה על נס. כל פעם בשנה השישית, התבואה לשלוש שנים, באופן על טבעי, ניסי. אתה חי בארץ שהיא לא רגילה. זאת לא אמריקה, זה לא מנהטן, זה לא מצרים פה. פה זה ארץ ישראל. היום, כותב אסמה בחושם משפט, מביא אסמה ואומר, כשהשמיטה היא לא מדאורייתא, אז אין את הברכה הזאת. ממילא, מזה מתחילה כל ההסתבכות, כי ברגע שאין את הברכה הזאת, אז איך אתה מחזיק מדינה בשנת שמיטה, היתר המחירה וכל הסיפור הזה. הכל מתחיל מזה שכרגע הברכה עוד לא מופיעה. כלומר, רבים מאיתנו חושבים, באנו לארץ, נכון, עוד אין לנו את כל הארץ, אבל איפה שיש לנו, יש לנו. לא, חברים. זה לא נקרא עדיין יש לנו, זה נקרא יש לנו, אבל זה עוד לא זה. הארץ עושה תבועה כל שנה שישית לשלוש שנים? לא, אז עוד לא חזרת לארץ ישראל. חזרת, בטח שחזרת. אנחנו אומרים הלל, בכל הלב, בברכה ככה, בלהודות להשם, בהלל גדול, הכל נכון, אבל על הישועה שבינתיים, אבל היא חלקית. היא חלקית, אתה עוד לא נמצא בגילוי האור המלא של ארץ ישראל. עכשיו, פרשת ויקרא כ"ו, פרשת בחוקותיי, כן? בויקרא פרק כ"ו, אם בחוקותיי תלכו, ורש"י אומר שתהיו עמלים בתורה, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לסובה, וישבתם לבטח בארצכם. אתם מבינים שאם אנחנו פה בארץ ישראל, קודם כל רואים את הברכה של ארץ ישראל, כי כשמשווים את עם ישראל, את מדינת ישראל, למה שהתרחש בכל העולם, בכל הנושא של ההתמודדות עם החוסר בריאות הזו שהייתה בחודשים האלה, זה ניסי ניסים. עוד פעם היוהרה הישראלית, בנינו, עשינו, ניתחנו, תגיד מה אתה עושה ממני צחוק, מה אתה חושב אתה החכם היחיד בכל העולם, רק אתה יודע, הרי עשו סגר הרבה לפניך ולא עזר להם. אבל למה לסתום את העיניים של העם הזה? עם ישראל עם קדוש, עם טוב, עם ישראל צריך לדעת את האמת, זה נס אחד גדול. נכון, עשינו השתדלות, עבדנו בחוכמה כמה שאנחנו יכולים. אתה חושב שהיה מצליח לך כל כך לולש? הרי מה הם אומרים? הם אומרים שהתרחיש הכי אופטימי שהם חשבו עליו, מה שהתרחש בפועל זה 1/40, כלומר, מבחינתם, מה שהיה צריך להיות לא טוב, זה פי 40 מהלא טוב שבכל זאת התרחש כאן. פי 40 בתרחיש הכי אופטימי. אז מה אתה משתחצן לנו? כאילו אתה בנית, עשית, חלס. וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. עשית, עשית חיל, התאמצת, אבל אתה צריך גם להגיד את האמת, בלי ברכת שמיים, לא היינו יוצאים מזה בכאלה ניסים, מה אתה? עכשיו, אם אתה בארץ ישראל, ובכל זאת אתה מתמודד עם כזה דבר, אתה נכון, אתה רואה ניסים, למה אתה בכלל מתמודד עם דבר כזה? אולי תשאל את עצמך, אולי זה קשור לעניין של הליכה בחוקות התורה. ממשיכה התורה ואומרת, ונתתי שלום בארץ. לא יהיו מלחמות, ושכבתם ואין מחריד, ושכבתם ואין מחריד, לא ילך חייל מסיירת גולני, יקבל אבן וזיכרונו לברכה, השם ייקום דמו הקדוש, כמו שהתרחש היום בבוקר, זה לא יהיה הדברים האלה, למה? אם בחוקותיי תלכו, אנחנו צריכים לומר את האמת, להתחיל להרים את הדגל ולהפסיק לזייף ולהחביא אותו. אז אומרת התורה, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם. כל הברכות האלה מלמדות אותנו שארץ ישראל זאת לא אדמה רגילה. בסדר, אבל למה פרשת בהר מתחילה וידבר השם אל משה בהר סיני למור? מה הדגש על הר סיני? עכשיו יש כאלה שישאלו, לכאורה בכלל בהר סיני, הר סיני הוא בחוץ לארץ, הוא לא בארץ ישראל, אז אתה אומר לי בהר סיני וזה מדבר איתי על השבחים של ארץ ישראל? אז תראו, שתי תשובות בדבר. אחת, קלה לא מגיעה לחופה ואז נזכרת לסדר סמלת קלה. היא מכינה סמלת קלה ואז היא באה לחופה. אז השם מדבר אל משה בהר סיני, ומה הוא אומר לו? כי תבואו אל הארץ, הכל הכנה לארץ ישראל. תשובה אחת, תשובה הרבה יותר פשוטה, אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, הר סיני הוא חלק מארץ ישראל. מה שמשה לא נכנס זה לחלק העיקרי של ארץ ישראל. הר סיני הוא חלק מארץ ישראל, וכן כתב הגר"א ביהושע ט"ו, וכן הרב צבי יהודה כתב בזמנו לאותו ראש ממשלה שנתן את סיני לערבים וויתר על באר של נפט שהייתה יכולה לשפר את מצבנו הכלכלי לדורות, אותו הסכם אומלל שנעשה שם על סיני, בניגוד לצעקות של הרב צבי יהודה שבעצם פסק את הגר"א הזה. והגר"א הזה זה בעצם רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שכל סיני זה ארץ ישראל. בכל אופן לענייננו, אנחנו עדיין צריכים להבין, הרי הכל ניתן בסיני. אז למה דווקא פה בהר סיני? יש את התשובה שרש"י הביא, אנחנו רוצים להציע הבנה נוספת. תראו איתי ביחד מקור ב', במידות הראיה, מידת הגאווה, פסקה י' ב'. אומר מרן הרב קוק, מי שמתאמץ לזכות להסרת הגאווה מלבבו, שימו לב לביטוי, הוא לא אומר מליבו, הוא אומר מלבבו, תשימו לב לזה. מי שמתאמץ לזכות להסרת הגאווה מלבבו, יזכה לאהבת ארץ ישראל. טוב, אבל אנחנו ראינו כמה גאוותנים גדולים, שהם היו, מבחינתם לפחות, אוהבי ארץ ישראל, לא? אז פה פתאום מה כתוב? מי שמתאמץ לזכות להסרת הגאווה מלבבו, יזכה לאהבת ארץ ישראל. על מה מדבר הרב? אומרת הגמרא מגילה כ"ט עמוד א', דרש בר כפרה. מה היא דכתיב? למה תרצדון הרים גבנונים? מה זה הרים גבנונים? מה זה? הגבנונים זכרה עם גיבנת. אז למה אומר להרים האלה יש להם גיבנת? מה העניין? אז אומר בר כפרה, יצאתה בת קול ואמרה להם, למה תרצו דין עם סיני? כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני. כלומר, שכביכול יצא בת קול ואמרה לכל ההרים, מה אתם מתחילים לריב עם הר סיני? עליכם תינתן התורה ולא על הר סיני. אתם כולכם בעלי מומים אצל הר סיני. למה? כתיב אך הגבנונים, וכתיב הטעם או גיבן או דק. כלומר שזה מומיות, זה מום. הרים גבנונים, הרים בעלי מום. אמר רב אשי, שמע מינה, היי מן די יהיר, בעל מום הוא. יוהרי מום, אומר רב אשי, זה מום, מום. אז ממילא, אבל מה אנחנו רואים על הדרך? שהר סיני עניינו ענבה. הר סיני עניינו ענבה, אז יוצא מאוד יפה. וידבר השם אל משה בהר סיני למור. הכל מתחיל בהר סיני. למה? מידת הענבה תסיר את הגאווה, ומתוך כך תזכה לאהבת ארץ ישראל. אבל פה צריך להבין, אז מה הקשר? בסדר, הבנתי. אז עכשיו הצענו הצעה נוספת. מדוע פרשת בהר פותחת בהר סיני? מה העניין שמיטה אצל הר סיני? העניין הוא הסרת הגאווה מהלבב, הסרת הגאווה ולזכות לענבה, ועל ידי הענבה לאהבת ארץ ישראל. אבל צריך להבין מה הקשר בין זה לזה. אז שימו לב, אומרת התורה, המקור ג' דברים פרק ו' פסוק ה', ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אנחנו אומרים את זה בקריאת שמע, ואהבת, כן? ואהבת את השם אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה בכל לבביך? בכל ליבך. מה זה לבביך? עובדת הגמרא ברכות נון דלת עמוד א', בכל לבביך, בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע. מאוד מפתיע, יצר הרע. יצר הרע הוא רע, לא? אז צריך לשלוח אותו הביתה. אבל לא, בכל לבביך, ביצר טוב וביצר הרע. לפני שנמשיך, אני מזכיר לכם שאמר הרב קוק במקור ב' במידות הראייה, גאווה, פסקה י' ב', מי שמתאמץ לזכות להסרת הגאווה מלבבו. כלומר, הרב אומר, תסיר את הגאווה מהיצר הרע שלך, אז יזכה לאהבת ארץ ישראל. דווקא היצר הרע, מה העניין ביצר הרע? מה הסיפור פה? אומר הרב קוק, במקור ג' שורה שנייה, ספר אורות, ישראל ותחייתו, פסקה ח', אומר הרב, את הגוף אין אנחנו עוזבים. כלומר, לא את הגוף הפרטי ולא את הגבייה הלאומית. אנחנו לא עוזבים לא את הגוף הפרטי שלנו ולא את הגוף הלאומי, שזה בעצם מדינת ישראל, ארץ ישראל, חקלאות ארץ ישראל, כלכלה ישראלית, חברה, פוליטיקה, כל הצד הגשמי, הגופני, הגבייה הלאומית, זה ארץ ישראל. כי אם, אז עוד פעם, את הגוף אין אנחנו עוזבים, לא את הגוף הפרטי ולא את הגבייה הלאומית, כי אם אנחנו מנצחים אותו. עכשיו פה מנצחים אותו, אתם יודעים, אולי גם רמוז מידת נצח, אבל בכל אופן מנצחים אותו, זה בוודאי שאנחנו כביכול מתגברים עליו. כן? יודעים אנחנו שהיצר הרע והיצר הטוב, יצירה אחת היא מידי אל עולם. כלומר, הנצרות, וזה בעצם התרבות המערבית, החודרת היום לבתי ישראל, כל יום, כל ערב, דרך המקלטים למיניהם, התרבות הזאת בסרטיה מבטא איזושהי אמירה שאומרת, כולם יפים, כולם מוסריים, אבל כשזה מגיע ליצר, מאבדים את הצפון וזהו, מתרסקים. וזה כאילו עלילה יפה ובמרכאות רומנטית. תסלחו לי, זה אהבה זה? זה, לא רוצה להגיד מילה לא טובה, תשלימו לבד, כן? או אל תשלימו, תבינו לבד. זה היום ונורא. זה, הם הופכים כאילו היצריות הבלתי נשלטת, היצר הרע שמשתלט על האדם, זה היצר, זה התענוג, זה הסרט, זה הוליווד, כן? אז עכשיו בעצם אנחנו לומדים לדעת שאנחנו לא כאלה, אנחנו מאמינים שגם היצר הרע הוא נברא למטרת הטוב, יצירה אחת היא מידי אל עולם, גם היצר הטוב, גם היצר הרע, אבל איך? מה הכוונה? כותב בספר הקדוש ערבי נחה לפרשת וישלח, דרוש א', תראו איתי ביחד מקור ד', אומר שם בעל ערבי נחל, ואומנם יש שני מיני צדיקים. יש שתי סוגים של צדיקים. האחד, אשר מרחיק נפש הבהמיות מעל עצמו מכל וכל. הוא פרוש. לא רוצה להתעסק עם בהמיות, הוא לא עובד, הוא רק מסתגר, לומד, ככה, זהו. לא מתעסק עם העולם הזה. והשני, אשר יוחז גם בזה. כלומר, הוא גם משתמש בנפשו הבהמית. הוא משתמש, הכוונה היא לגוף, כן? הוא משתמש בכל אשר יתהווה, רק שעושה במחשבה רצויה. על דרך בכל דרכיך דאהו, יש עריכות על זה במוסר אביך פרק א', שהרב אומר שם בכל דרכיך דאהו, זה בית הבתוך, כן? שבתוך הדרכים שלך עצמם, אתה צריך למצוא את הקדוש ברוך הוא בתוך העשייה שלך, גם שם הוא נמצא. נמצא, אומר ערבי נחל, הראשון בטוח יותר מייכשל, למה? כי הוא לא מתמודד עם הגוף, הוא שם את הגוף בצד, שיחזיק מעמד רק לא יפריע לו, מבחינתו הגוף לא קיים, לא מתעסק איתו, כן? ואף על פי כן אומר, אז הוא רחוק מלהיכשל. ואף על פי כן השני, זה שכן נכנס לעולם הגוף, אבל מתקן אותו, עדיף מהראשון בשני דברים. אומר ערבי נחל, הספר הקדוש, קודש קודשים ערבי נחל, אומר ככה, האחד במה שנוגע לעצמו, והשני במה שנוגע לאחרים. איך? מה העדיפות לעצמו לאחרים? מה? אם במה שנוגע לעצמו, כי זה שאינו עושה, רק מה שבא מצד השכל, כלומר הוא לא עושה שום דבר, רק דברים מוכנים, הוא לא מתעסק עם הגוף, עדיין חיות השני שלו, שהוא נפש הבהמית, לא הוא עלה מתוך מקום שיהיה לו חיות וקיום תוך האלוהות. מה שאין כן זה שמשתמש גם בעסקי נפש הבהמית וכוונתו לאלוהים חיים ומלך עולם, ממילא העלה גם את נפש הבהמית שלו לתוך מקום השכל. אומר קודם כל, בן אדם ברמה הפרטית שפורש לגמרי מגופו, כן? אז בסדר, אז הוא לא תיקן את הגוף, הוא לא רומם אותו, הוא לא הביא אותו למקום שגם הגוף יהיה שותף במהלך של עבודת השם. אחד, שתיים, ואם במה שנוגע לאחרים, מה העדיפות שלה הולך בדרך השנייה, דהיינו שלתקן גם את היצר הרע שלו, את היצר הגשמי, הגופני וכו'. כי זה שאינו משתמש כלל בנפשו הבהמית, אין מעלה לשום רשע, שמעתם דבר? הוא פרוש! הוא רק בבית הדרש, הוא לא מתעסק עם הגוף, הוא לא מעלה אף אחד, לא מעלה שום רשע. למה? כי הוא עסוק רק בצד הרוחני, הרשע לא נמצא שם, הרשע נמצא בצד הגופני. מה שאין כן זה, שעל ידי זה שמעלה נפשו הבהמי בדרך פרט, כלומר, הוא מתעסק עם גופו ובונה את עצמו מבחינה גופנית, שהגוף ילך אל הקדושה. גוף, אתם מבינים מה זה? גוף זה הכל, גוף זה קודם כל חיי גוף, בעת זה חיי כלכלה, חיי חברה, בניין הארץ, כן, התייחסות לחברה מסביב וכו'. אז זה, על ידי זה שמעלה נפשו הבהמי בדרך פרט, אז זה גם בכללות האנשים, מעלה נשמות בני האדם המונחים בנפש הבהמי. ועל ידי זה יכול להחזירן למוטב, וזהו שאמר בכל לבביך בשני יצריך, אומר הרבה נחל, תבין, נכון שהרבה יותר טוב להיות פרוש, אתה לא נכשל, אתה מה שנקרא שמור כזה בצמר גפן ולכאורה מעולה, אתה צדיק עליון, יש לך טעות, הצדיק העליון זה השני. עכשיו אני לא אומר, יש אנשים שזה הייעוד שלהם, זה התפקיד שלהם, אני לא מדבר על אותו אחוז שצריך להיות כזה. אבל אם בן אדם חושב שזוהי הדרך, אז לא, זה רק דרך לפרושי יחידי יחידים בדור. הדרך האמיתית היא שבן אדם צריך לדעת שהוא צריך גם כן לטפל בחיי הגוף שלו, לחיות אותם בקדושה, כמו שהרב קוק גם מביא בירות הקודש, חיי קדושה. אומר שם הרב שהוא לא מבטל את תפקודי הגוף, אלא הוא חי אותם בקדושה. כמובן זה אחרת לגמרי, אבל הוא לא פורש ממנה, הוא מקדש אותם. רומם אותה, מוצא את האלו, קדוש ברוך הוא, בכל דרכיך, דאהו. וזה אומר לנו הרב קוק, תראו במקור ה', אורות ישראל ותחייתו, פרק ט' ז', יסוד נצחי הוא, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. עכשיו פה שימו לב שהוא כתב, יסוד נצחי הוא, יסוד נצחי הוא, כן? בכל אופן, אהבה, אומר הרב, אינה שלמה, אהבת השם, שימו לב מה הרב אומר פה, אהבת השם אינה שלמה ואינה נובעת יפה במקור האחדות המתוהרה, כלומר האחדות של האינסוף ברוך הוא שאין עוד מלבדו, כי אם כשכוללים את היצרים ביחד והיצר הרע מתאגד עם היצר הטוב וכל כוחותיו הרעים אינם נאחזים בשורש הטוב ומתהפכים לטובה, לצחצח, להחיות, להבהיר ולזקק יותר את להט הטוב, את להט הטוב. בואו תבינו מה התפקיד של היצר הרע, יש גם גרע כזה, גרע אומר תמיד תכניס טיפה גם יצר, כי אם אתה רק בא מצד תורה לשמה, אז הכל כזה רגוע, הכל חסדים, כמו שבעל הלשם מסביר, מישהו חי רק בחסדים, אז הוא ככה, הוא ישן בעצם כזה, אתה יודע, כל רגוע, הוא חי לו בעננים. אבל ברגע שמכניסים מידת הגבורה, מכניסים את הלהט של היצר הרע שמהפכים אותו לטובה, ומכניסים קצת את היצר, היצר הזה הופך להיות כוח מניע, מבעבע, מרומם, מלהיט, מכניס אש לתוך העשייה, לתוך הלימוד, לתוך המצוות, כן? וזה בעצם, אומר לנו פה הרב, שאהבת השם אינה שלמה, אם אתה לא מכניס את היצר הרע ומהפך אותו אל הטוב. אומר לנו עוד הרב בקובץ זין, פסקה ממחית, אני לוקח משפט, אומר הרב שהפנימיות של היצר הרע הישראלי הוא תוכן קדוש, ותבערת אש קודש רוממה ואידיאלית אלוהית. יהודי צריך לדעת אם היצר שלו משתולל, יש השתוללות בתוכו של צד הקדושה. שבה פשוט הוא פונה כרגע אל הלא טוב, כי התלבשו עליו לבושים צועים. לפעמים זה מסיבות של עצבויות, לפעמים מחולשה, לפעמים זה שהוא לא פותר את הבעיות שלו וממשיך ככה להסתבך בתוך הבעיות שלו. זה צריך בן אדם לדעת. אתה חושב שתתנתק מהעולם, תהיה צדיק עליון. הרב אומר לנו, תבין, חולשה, חולשה גופנית, חולשה כלכלית, זה מביא לעצבות. עצבות מביאה את הבן אדם להרבה כעסים, כעסים מביא את הבן אדם להרבה תאוות. הכל העמה בגלל שאתה חושב שאתה תחיה מנותק מהעולם. יש יחידים כאלה, יחידים. אנחנו לא מדברים על בחורי ישיבות. בחורי ישיבות צריכים לשקוע רק בתורה, אין מה, לפחות עד גיל 25 ככה לשבת, לשקוע בתורה, רק בתורה. אבל אחר כך הוא מתחתן, אברך וזה, לא צריך למצוא כל מיני, אלא אם כן, עוד פעם, יש יחידים. אני לא מכנס פה להבחנה אישית, להכוונה אישית. כל אחד צריך את ההכוונה האישית שלו. אבל אני אומר, באופן כללי, רוב עמך ישראל, צריך לדעת שיש קדושת הגוף הישראלי, קדושת הגוף, ואהבת השם אינה שלמה, בלי שנשתמש גם ביצר הגשמי, הגופני שלנו, יצר הרע, ונהפוך אותו לטוב. והפנימיות של היצר הישראלי זה תוכן קדוש. עכשיו איך, מה? אז בקובץ זין, פסקה ממזין, מסביר לנו הרב קוק ואומר, ואותה האהבה הפנימית של הטבע. שאדם אוהב את הטבע, מה זה את הטבע? אוהב את הגשמיות, אוהב את הארציות. זה דבר טוב, קדוש ברוך הוא ברא את זה, זה לא צריך לסנוע את זה. האהבה הפנימית של הטבע, הגנוזה בעומק נשמתן של ישראל. כלומר, בתוך נשמת ישראל יש אהבה לטבע. מה, באמת? מה, איך? חשבתי שיהודים שונאים את הגוף, שונאים גשמיות, שונאים מדינה, שונאים אדמה. רחמנה לצלן מהתפיסות העקומות, הגלותיות, המעוותות האלה. עוד פעם, אותה אהבה הפנימית, האהבה הפנימית של הטבע. הגנוזה בעומק נשמתן של ישראל היא יסוד היצר הרע. ישראלי? מזה בא היצר הישראלי. בתוכן הפנימי שלו זה להפך, זה קודש. אז זה מולבש על ידי היצר הישראלי שמחולק לאין קץ מתכונתו של היצר הרע של כל עם ולשון. היצר הרע באומות אחרות זה משהו אחר לגמרי. שתחת אשר היצר הרע הכללי, היצר הרע של אומות העולם, ששורה בכל אומה, הוא מיסוד הנחש הקדמוני בפנימיותו. כלומר, שם היצר הוא יצר. תחפור פנימה, נשאר יצר. גם הפנים שלו יצר. אין היצר הרע ישראלי כי אם לבוש בלבושים צועים. למה? כי היינו במעמד הר סיני, שימו לב לאור הזה. כי היינו במעמד הר סיני, נסתלקה זוהמת הנחש, אז התוך נעשה קדוש, וכיוון שהתוך נעשה קדוש, אז איפה הרע? יצר חיצוני, אבל הפנים הוא קדוש, אז הוא רק לבוש בלבושים צועים, אבל תוכיותו הוא שלהבת אש קודש. אהבת החיים והמציאות, אהבת הטבע, מצד הנימוס, כלומר מצד החוקים, הנימוס העליון האלוהי שלו, שתוצאותיה הנה, כל תיקון וכל שכלול של עולם, כל פאר המידות, כל עדנת החוכמות. צריך לאהוב את החיים. בן אדם, מי שלא אוהב את החיים, למה שילמד תורה? למה שירצה להיות חכם? למה שירצה לתקן את מידותיו? אור האמת, אור השם, בעוצם גבורתו. או, לא אוהב את החיים, תן לשרוד אותם, נעבור אותם, נגמור את ה-120, נלך הביתה. אנשים לא שמים לב שהם לפעמים ככה מתנהלים. זה לא טוב, חברים. צריך להבין שהיצר הזה של בואו נבנה ונעשה ויש חיים ואהבת החיים ושמחת החיים, זה יצר שהוא קדוש בישראל. הוא רק מתלבש בלבושים צועים. נקה אותו. נקה אותו. עכשיו, זה אנחנו מבינים מה שהרב אמר לנו, מי שמתאמץ לזכות להסרת הגאווה מלבבו. אין לנו זמן עכשיו להאריך בעניין הגאווה. בשתי מילים, הגאווה היא יסוד כל רע. היא הניתוק. היא הגשמיות, היא הטיפשות והיא האומללות שבן אדם שוקע ברוע הפירודי. עכשיו, אם הוא מסיר את הגאווה מלבבו, מה הכוונה? שהוא מסיר את הרע מהיצר הרע שלו. הוא מהפך אותו לטובה, יזכה לאהבת ארץ ישראל. למה? אומר לנו הרב קוק, מקור וו, אורות התחייה, פסקה כ"ח, הקדושה שבטבע, ואני מזכיר לכם, זאת אותה קדושה שהיא שלהבת את אש הקודש הפנימית של היצר הרע הישראלי. היצר הרע הישראלי יושב על קדושת הגשמיות הישראלית, קדושת הגוף הישראלי. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. הבנתם? הקדושה שבטבע, אותה קדושה של אהבת החיים, המציאות, הגשמיות, הקדושה שבלבבות ישראל, שהיא רק מולבשת ביצר הרע, הקדושה הזאת, שעליה מתלבש היצר הרע, זאת קדושת ארץ ישראל. ממילא, אומר לנו הרב, במידות הראיה גאווה י"ב, מי שמתאמץ לזכות להסרת הגאווה מלבבו, לתקן את היצר הרע שלו, להסיר את הלבושים הצועים מעל אהבת הטבע הקדושה, יזכה לאהבת ארץ ישראל, כי ארץ ישראל זה טבע של קדושה. זה טבע, זה גשמיות של קדושה, זה גוף של קדושה. עכשיו שימו לב. אז עכשיו יבוא מישהו ויאמר, טוב, הבנו, אז בעצם ארץ ישראל זאת גשמיות קדושה, צריך לתקן את היצרה על מנת שמה, תיקנתי את היצרה, סילקתי את הגאווה, התהפך לטובה, אז עכשיו אני מחובר לאהבת הטבע בקדושה, אז לכאורה אני אוהב את ארץ ישראל. יש פה משהו הרבה יותר עמוק, חברים, הרבה יותר עמוק, ואני אקדים משפט ואז נראה את הדברים בפנים. אם בן אדם מסתכל על ארץ ישראל, והוא אומר לעצמו, טוב, אדמה, נכסה דלנה ידי נדלן, טריטוריה פוליטית שאפשר לעשות עליה עסקאות, אני יודע מה, אתה יודע, חול וחול, גשמיות, בסדר. אומרים שיש בה קדושה, בסדר. אני לא מכיר דבר כזה, למה הוא לא מכיר? כי כשהוא מסתכל על גופו, על גשמיותו, והוא בגאווה, והוא ביצר הרע עם כל הלכלוך, אז הוא לא מסוגל להבין שקיימת בכלל גשמיות שהיא רוחניות. העיניים שלו סתומות, הוא לא רואה, הוא לא רואה, הוא בכלל לא רואה. איך אתה מצפה שבן אדם שאצלו כל הגופניות היא גשמיות גסה, תאוותנית, גאוותנית, ואתם יודעים מה, נגיד שהוא לא תאוותן כזה גדול, רק סתם גאוותן, אז הוא מבחינתו גשמיות, זה גשמיות, העיניים שלו סגורות, אומרים לו תקשיב, זה אדמה, אבל האדמה הזאת כל שנה שביעית שבת להשם, האדמה הזאת כל שנת יובל קראתם דרור בארץ לכל יושביה, האדמה הזאת עושה בשנה השישית תבועה לשלוש שנים, ואם בחוקותיי תלך ושתהיו עמלים בתורה והשיג לכם דייש את בציר ובציר ישיג את זרה וישבתם לבטח בארצכם, לא יהיו פה מלחמות. תשמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני בעיניי פגשתי פעם, ממש הייתי נוכח במקום שנתתי שיעור, וגם בא איזה פוליטיקאי מפורסם, נתן את ההרצאה שלו, אמרה לו שמישהי, תקשיב, אתה יודע שיריחו זה מקום קדוש, זה המפתח של ארץ ישראל, והוא הימני שנחשב לימני קיצוני עוד, אומר לה, אני לא יודע, קדוש, לא קדוש, מפתחות, אני לא מבין בדברים האלה. ככה, ככה, עכשיו שימו לב. בא בן אדם, והיו פה כבר לפחות שתי ראשי ממשלות כאלה, שחילקו את הארץ, נתנו חלקים מארץ לידי גויים. כשצעקו עליהם, מה הם אמרו? אף אחד לא ילמד אותי מה זו אהבת ארץ ישראל. למה? כי כל אחד מהם היה גיבור צבאי רציני ביותר. כן, אשריו על הדבר הזה, שזכה להציל נפשות מישראל, כל הכבוד. אבל מסתבר שהבן אדם אומר, אף אחד לא ילמדתי מה זה אהבת ארץ ישראל, וחותך את ארץ ישראל לחתיכות, נותן חלקים לידי גויים. אז איפה הבעיה? איפה הנקודה? מה, רק בגלל שהייתה להם גאווה? אז פה צריך להבין באמת יותר לעומק, מה זו אהבה, מה זו אהבת ארץ ישראל, מה הדבר המיוחד בה. אז תראו איתי ביחד במקור וב, אורות ארץ ישראל, פסקה א', הפסקה היסודית של ספר אורות של מרן הרב קוק. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית, החזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. אומר הרב, ארץ ישראל זה לא טריטוריה פוליטית בלבד למטרה של התאגדות והתאגדות כללית או החזקת קיום חומרי, בית לאומי לאומה המוקה הזאת שנקראת העם ישראל, נורא מסכנה, ממש אומה מוקה, אז צריכים לתת להם מקום שהם יוכלו להתגונן, הרי הייתה שואה נורא ואיומה, אז זאת אומה סמרטוט וצריך, אתה יודע, להגן עליהם. זה מה שמוכרים היום ממשלות ישראל לדורותיהן מאז קום המדינה ועד היום, ואנחנו אומרים לא ולא, זאת לא הסיבה, זה לא אנחנו. הסיבה האמיתית היא אין עם כלבי יקום וכארי יתנשא. יש כאן אמירה אלוהית שמתחדשת כאן במדינת ישראל, בריבונות הישראלית המתחדשת על ארץ ישראל. זו היא עיקר הנקודה. עכשיו, אם אתה חושב שארץ ישראל זה מקום למטרת ההתאגדות והחזקת הקיום החומרי או אפילו הרוחני, מקום ללמוד תורה. הרי היה כבר בציונים ההם, המפורסמים, רצו ללכת לאוגנדה. רצו ללכת לאוגנדה. אז איפה הבאתם את הציונות שלכם? אהבת ארץ ישראל, זה אהבת ארץ ישראל זה? זה שרידות, רציתם לשרוד. אוגנדה, הם רצו ללכת לאוגנדה, אתם מבינים מה זה? איזה אטימות? בלתי נתפס. אתה תלמד אותה מה זה אהבת ארץ ישראל? מסתבר שכן. בואו נראה. אומר הרב, ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה. אומר הרב, תבין, זה משהו עם חיתוב מיוחד, שהוא חלק מהעצמות של נשמת ישראל. דהיינו, יהודי בחוץ לארץ, אומר יחזקאל הנביא, והוצאתי אתכם מקברותיכם עמי. כלומר, יהודי בחוץ לארץ, כביכול לחמנה לצלן, כביכול זה בית קברות ליהודים. למה? אנשים חיים שם, כן, טוב, אתם יודעים את הדאון שלהם, לוקחים אותם לבית ספר, שמעתי איזה אחת מספר, עם משמר, עם חיילים, כן? זה דברים נוראים ואיומים, אבל בסדר, נעזוב את זה. תכלס לענייננו, ארץ ישראל היא המקום שבו נשמת ישראל נפתחת, זוכה לאורות, מתגלה, מופיעה בשפע שלה. העולם כולו מסתכל היום לכאן ואומר, מה זה הדבר הזה? באים הפוליטיקאים הקטנטנים שלנו, ומה אומרים? בטח, עשיתי, בניתי, מה עשית, מה בנית? מה אתה, אתה פה גרמת לפוריות האדירה הזאת בעם ישראל? למה? אפילו מתמטיקה לא לימדת כמו שצריך. מה אתה עושה מאיתנו צחוק? אתה הולך לטבלאות של OECD, בחינת הכנה ללימוד מדעים, אנחנו לא במקום גבוה בכלל. מה, אתה לא רואה מול עיניך ברכה אלוהית? מה אתה מנחס את זה לעצמך? יש גבול לכל תעלול. עכשיו, מילא הוא, ממשיכים את הטרנד הזה, יאללה, קדימה, אנחנו הישראלים, מקדימים את העולם, זה... אף אחד מכם לא יודע להגיד בכלל ולהבין בכלל ולראות בכלל שהכל זה אדמת ארץ ישראל. הריבונות המתחדשת על אדמת ארץ ישראל. ואל תרמה אותי ותגיד לי, החלת ריבונות, כשאתה בעצם הולך לתת 70%, 80% מהשטח לנוכרים עוד פעם, ולהכיל ריבונות. מה זה להכיל ריבונות? כבר יש את העיר אריאל, עכשיו העיר אריאל ביום שאחרי, יהיה לנו רישיון שיש עיר אריאל, רישיון מאומות העולם, באמת, ממש, רווח עצום. ומה נתת בתמורה? 70-80% מהשטח. עכשיו זה שאתה סוחר גרוע, אבל זה הרבה יותר גרוע. זה הרבה יותר גרוע, כי אתה עושה שתי מדינות על אדמת ארץ ישראל, לוקח חלקים בארץ ישראל, יוצא אותם לידי גויים, וכשאומרים לך איך אתה מעיז בשחצנותך לעשות דבר כזה היום ונורא, אף אחד לא ילמד אותי מה זה אהבת ארץ ישראל. כבר היו פה ראשי ממשלות כאלה, שמענו אותם, ראינו מה הם עשו, הם לא אהבו את ארץ ישראל. כן, 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 עם כל הרמטכ"ליות שלהם, הם לא ידעו אפילו מה זו בכלל אהבת ארץ ישראל. למה? אומר לנו הרב, כי ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. מה הכוונה? עם ישראל יוצא לגלות, כל הארץ שממה. עם ישראל חוזר, הארץ פורחת. חבר'ה, זה לא דמיונות, זה היסטוריה חותכת, חד משמעית. חד משמעית, הרי גוש קטיף בעזה, לא ירד גשם, הגיע גוש קטיף, הם היו ערבים שם, היו חופרים עמוק עמוק עמוק, מנסים למצוא איזה משהו קצת לח, לשתול איזה משהו, כלום לא צמח. פתאום מגיעים האנשים של גוש קטיף, לוקחים את האדמה ככה כמו שהיא, מתחילים לזרוע, משקיעים פאק, מער בדונם, אני יודע מה, יוצא לך 6 טון, יוצא לו 20 טון, היו יוצאים כמויות בלתי נתפסות בהשוואה לעולם. למה? עם ישראל הגיע לארץ ישראל, הארץ מחבקת, נותנת פירותיה. האומה הישראלית חבוקה בסגולות פנימיות עם המציאות של ארץ ישראל. שתבין שכשאתה נותן ריבונות על חלקים מארץ ישראל לידי גויים, לא יקום ולא יהיה בעזרת השם, אתה נותן חלק מהנשמות של עם ישראל, חלק מאורות החיים של עם ישראל. ממשיך הרב ואומר, אם זהו הקשר, אם הקשר הוא קשר נשמתי, נכון, זה צריך להופיע בריבונות, כמו שמופיע בסימן תפקוף סמך א', זה עיקר העניין, צריך ריבונות, מי שולט, אומר המשנה ברורה שמה, מי שמושל, זה הדבר העיקרי, יותר מתיישבות, ריבונות, נכון, אבל בסופו של דבר, הכל החיבור הזה, על ידי ריבונות, אבל החיבור הזה על ארץ ישראל, הוא חיבור של ריבונות שפירושה התגלות אורות החיים שבתוך עצמותנו. התגלות כל הפריון הזה שאנחנו רואים היום ברמה הטכנולוגית, זה רק השיריים, זה הפירורים של ההשראה עצמה, של האורות שנכנסים בלבבות ופותחים פה את שערי הלב לכל עם ישראל, לא משנה מי ומה. לא משנה, כל עם ישראל. אז יש פה אור נשמתי. ואם אתה לא יודע בכלל מה זו נשמה, מה זה אור נשמתי, ואם אתה לא מסוגל לראות באדמה של ארץ ישראל קדושה, אורות, איך תאהב אותה? איך תאהב אותה? מבחינתך היא טריטוריה, וזהו. אומר הרב, ומי תוך כך? מתוך זה שיש פה קשר חיים עצמותי, נשמתי, בין עם ישראל לארצו. ומי תוך כך? אי אפשר, אומר הרב, לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל. אתה לא יכול להבין מה זו ארץ ישראל. ואי אפשר להוציא לפועל את עומק חיבתה. יהודי נולד כשהוא אוהב ארץ ישראל. למה? כי האור שבנשמתו זה האור של ארץ ישראל. עכשיו, מה שצריך לעשות זה להוציא לפועל את עומק החיבה הזו. אבל כדי להוציא לפועל את עומק החיבה, אי אפשר להוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית. שתבוא לי עם שכל ותגיד, כן, אני אוהב את ארץ ישראל, למה? גיאוגרפיה, היסטוריה, נלחמתי עליה, הייתי בצבא. עדיין לא הגעת לאהבת ארץ ישראל. זה הכל עדיין חיצוני. לא, יש לנו מדינה. עם ככל העמים. לא, אתה עדיין לא אוהב את ארץ ישראל. זו לא אהבת ארץ ישראל באמת. אז איך כן? אי אפשר להוציא לפועל את עומק חיבתה של הארץ בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית, הרוחנית, אשר בנשמת ישראל, אומר לנו הרב, דע לך, כל עוד אתה לא יודע מה זה נשמה, כל עוד הנשמה שלך בכלל סתומה וחתומה אי שם בפנים, ולא ברור אם אתה בכלל יהודי מאמין, אפילו זה אנחנו לא יודעים, איך תאהב את ארץ ישראל? איך תאהב? וזה הסיפור הכואב הזה של אנשים שבאמת כאב לנו, רצינו מאוד מאוד לשמוח בהם. היו תקופות ששמחנו בהם, ופתאום הופיעו, אף אחד לא ילמד אותי מה זה אהבת ארץ ישראל. אף אחד לא ילמד אותך? חלקים בארץ ישראל נתת לגויים, כולנו אוכלים את הפירות הבאושים, האיומים והנוראים, כל הרציחות של ים של ישראלים, אף אחד לא ילמד אותי מה זה אהבת ארץ ישראל. החוצפה הזאת של אנשים שלא ראו דף גמרא בחיים שלהם, של אנשים שאינם יודעים מה זו נשמה, של אנשים שאינם יודעים לראות גשמיות שהיא רוחניות, של אנשים שנוגעים באדמה הקדושה הזאת, ולא מבינים שהם נוגעים בחיים של עם ישראל, הדבר הזה מוכרח להיפסק. אי אפשר להמשיך כל הזמן, ונוח לנו, נוח לנו שזה מתנהל ככה. המשפט פה כבר 72 שנים, לא משפט יהודי בכלל, זה בסדר, הכל טוב. מחוזי, שלום, בגץ, רק צריך להחליף את השופטים שיהיו שמרנים. ומי שעושה את זה הוא גאון הדור, בעיני אנשים של תורה אפילו. חבר'ה, זה לא זה, זאת לא המשימה, להילחם בבגץ ככה או אחרת. סליחו לי שאני שובר לכולם את התפיסה פה, מכילה מכבודכם. צריך להעמיד פה מערכת משפט יהודית, שורשית, מקבילה לפחות, שתתחיל להראות לעם ישראל מה זה משפט ישראל. שתתחיל לקנות את הלבבות, לקרב את עם ישראל חזרה להבינו שבשמיים, למקורנו, לשורשנו, למשפט הישראלי שלנו. הלכנו לישון, נוח, זה בסדר. שישבו שם אנשים שלא יודעים לפתוח דף גמרא, ינהלו אותנו. העיקר שאנחנו יכולים בישיבות לקבל תקציב ולגדל תלמידים. לא, פשוט לא. זה לא עובד וזה לא יעבוד. זה הכל. זה לא עובד. אנחנו רואים פה שזה לא עובד, וזה בעצם אומר לנו הרב, אהבת ארץ ישראל. אהבת ארץ ישראל לא יכולה להיות אהבה על ידי אנשים שאפילו לא יודעים מה זה נשמה בכלל. כל שכן שדבר איתם על אדמה נושמת שיש בה חיות אלוהית, הוא לא מבין על מה אתה מדבר בכלל. אז איך הוא יהיה אוהב ארץ ישראל? איך הוא יהיה אוהב ארץ ישראל? ולכן, וידבר השם אל משה, בהר סיני למור. צריך הר סיני, צריך קבלת תורה ומצוות. צריך ענווה. צריך הסרת הגאווה מהיצר הרע, להפך אותו אל הקדושה, ואז שיפתחו שערי הלב, ותתחיל לראות את אורה הקדוש של ארץ ישראל, את הגשמיות שהיא רוחניות, שהיא ארץ ישראל, ועל הלאומיות הזאת, שבעצם למעשה הציגה את עצמה כשיא ההתלהבות, כשיא ההופעה, ודעכה, אז על הדבר הזה כתב הרב עוד בעת שהם היו בשיא ההתלהבות. כתב הרב באורות ישראל ותחייתו י' מקור ז', כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. כלומר, יש כאלה שחושבים שאם הם משתי רגליים על הקרקע, הם פרגמטיים, הם מציאותיים, חסרי ראייה, אנשים הזויים, זומביטים, שמנהלים את המדינה כבר 72 שנים, אדוני, אם אתה לא רואה את העולם הבא, אם אתה לא רואה את האור שבא אליך מהבינה השמימית, את האור הנשמתי של ישראל, שמאיר משמי שמיים אלינו כאן בארץ, אם אתה לא רואה את הלבבות הרגשים, הנרגשים, המתרגשים, הנפתחים של עם ישראל בדורנו, אם אתה לא רואה את האור של התורה שהולך וננסח יותר ויותר ומתגלה יותר ויותר באדמת ארץ ישראל, בריבונות ישראל על ארץ ישראל, אתה לא רואה כלום. העולם הזה שלך לא מחזיק מעמד. כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. והדבר מתבחן בישראל לעניין בניין האומה. אומר הרב, תסתכל על בניין המדינה. כל המאמץ את חיי עולם, הרי הוא בונה את האומה בפועל, כי חיותם הלאומית של ישראל המשך היא מהצלחת עולמים. אומר הרב, החיות הלאומית של ישראל זה זרם שזורם משמיים, מהצלחת העולמות העליונים שצולחים ומגיעים פה אלינו למטה ומאירים אותנו. וככה באה הצלחה הישראלית, בגלל הברכה והשפע השופע בליבותינו פנימה. כן, כבוד משרד החינוך שמנסה להכניס אפילו בבתי ספר דתיים כל מיני מסרים גויים. כן, כן, לא תצליחו. אתם יכולים קצת לבלבל פה ושם. זה לא יעזור. השפע ששופע בישראלים הוא שפע של קודש, של חיבור לתורה. הוא שפע של הר סיני. זה השפע של שבתה הארץ, שבת להשם, שהארץ שבה להשם, מקורה בהשם, שבה להשם, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. יובל היא, אם בחוקותיי תלכו, תהיו עמלים בתורה, והולך אתכם קוממיות בקומה זקופה. הכל בנוי. על מה? על החיות הישראלית, שהיא חיות אלוהית, שהיא בעצם זרימה של שפע שמימי. זה מדינת ישראל, זה ארץ ישראל. ואומר הרב, וזהו הגודל של תורה שבעל פה, מסכת ברכות, שם החזל ראו שהצדוקים אומרים אין עולם אלא אחד. אומרים ככה, תקנו להגיד מן העולם ועד העולם. כלומר להבהיר שיש שתי קומות למציאותנו, כן? קוממיות, פרשת בחוקותיי, והולך אתכם קוממיות, זה בדיוק זה. שיש שתי קומות, קומה ארצית, קומה שמימית. ממשיך הרב ואומר, זהו הגודל של תורה שבעל פה שעמדה להשגיר, כלומר שיש שגור בפי העם, את חיי העולמים, העובדה שאנחנו חיים תמיד בשתי קומות. קומה ארצית, קומה רוחנית, במלוא מובנם באומה, ולהוציא מליבן של צדוקים. עכשיו תקשיבו למשפט הבא, שהרב כותב אותו אז, כשהם עוד היו מחתרות ובהתלהבות ותנועות, והם יקימו והם יבנו. הוא אמר להם הרב, להוציא מליבם של צדוקים, שהתלהבותם הלאומית דמתה ללהבת של תבן, שנשתלהבה ודעכה ואיננה. אתם יודעים, כשאתה עושה מדורה, והוא מכין את המנגל נגיד, אתה רוצה קצת איזה אש, נגיד, אתה שם קש, זה נותן אש מאוד גדולה, אבל כמו שנותן אש גדולה, ככה גם נוחת, נעלם. אומר הרב, התלהבות לאומית, שבאה ממקום של פטריוטיות נטולת תורה, מתנגדת לתורה, ויש כאלה שאומרים, הרב קוק טעה, לא אמרו בקונגרס הציוני הראשון, שהציונות דבר אין לה עם הדת, זה טעות היסטורית, וטוב שהרב קוק טעה. כן, אתם מגיעים היום איזה 100 וכמה אני יודע, שנים אחרי, אתם יודעים והוא לא ידע, ועוד הרב ציודה שם את זה באגרות, וגם הוא, למרות שהוא כבר התגלתה הטעות, הוא שם את הטעות, בואו, אל תהיו לי חכמים גדולים, לכו בבקשה תקראו את הספר הנורא הידוע שנקרא מדינת היהודים. אולי פעם אחת תקראו אותו בפנים, מכריכה לכריכה, הוא לא כזה ארוך. ותראו שהרצל אומר שמה, שבמדינת ישראל לא נצטרך יותר את התורה, אנחנו נביא מדענים שיעשו לנו משפט חדש מודרני, כי יש כבר שפה עברית והתחבר את כולנו, וכבר לא צריך את החוקים של התורה. מה זה לא מדינת היהודים? הוא לא אמר את זה, הוא לא כתב את זה, אלא שהשיטה שלו, הוא בנה את השיטה הזאת של ללטף את הרבנים, ובבת אחת להזיז אותם הצידה בכל מקום שמתחילים לקבוע מה יהיו החוקים בפועל, תעיף אותם. לטף אותם ותעיף אותם, להשתמש ולזרוק. זה מדינת היהודים של הרצל. יחד עם זאת, לא להתבלבל, הרב ציודה היה שם את התמונה של הרצל על הקיר אצלו בבית, כדי לומר ולחנך שאף על פי שהיו לו הרבה הרבה טעויות נוראיות ואיומות, הוא גם עשה דברים גדולים. אנחנו חלילה לא פוסלים אותו, הוא עשה דברים ענקיים. אבל יחד עם זאת, בואו נהיה, אתם יודעים, בואו ננסר את הדמות. צריך להבין שבכל הצד הזה של ציונות נטולת תורה, יש לו זכויות יוצרים, הוא לא לבד, אבל יש לו זכויות במרכאות. אז פה אומר לנו הרב, שהלאומיות הזאת זה התלהבות לאומית שדמתה ללהבת של תבן, נשתה להיבה ודעכה ואיננה. מכירים את ה-BDS היום? מאיפה הם באו? מאיפה הם יצאו? ממשיך הרב ואומר לומר, מה שחזל קבעו, לומר ברכו את השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם, לדעת שיש שתי קומות למציאות, ומיסוד עולם זה, ייבנה ויקונן גם עכשיו עומק החיים הלאומיים בישראל, ויתגדל בניין הארץ. עכשיו תסלחו לי, באמת, אנחנו היום נמצאים ככה בלג בעומר, יוצאים מלג בעומר, תורתו של רשב"י, ותכף ניכנס עוד פעם לעניין, אבל צריך היום, אולי, אתם יודעים, לשים פעם אחת את הדברים על השולחן. ההתיישבות היהודית נבנתה מבית מדרשם של כל אלה שהקימו תנועות נטולות תורה. וזה לא משנה אם זה בן גוריון, ז'בוטינסקי, נטולות תורה. האם משם יצאה אותה התיישבות שמחזיקה את מדינת ישראל כבר למעלה מ-50 שנה? או שזה יצא מהבית מדרש הזה שאנחנו נמצאים בו, ממש כאן, בקירות האלה, בארון הקודש הזה, בעמוד התפילה הזה, בספסלים שאתם יושבים עליהם, מהכיסא הקדוש של מרן הרב קוק. מאיפה קמה כל ההתיישבות? הם באים, חלקים לנו תקציבים, עושים לנו טובות, גוזרים קופונים, מסתובבים בכל העולם, על התיישבות שקמה מתוך הבית מדרש הקדוש הזה. ולא מתוך התנועות נטולות התורה שהם מתיימרים להוביל. וזה בעצם דבר שמוכרחים לשים אותו על השולחן. אומר הרב, מסוד עולם זה שלהבין שבניין מדינת ישראל חייב לבוא. הוא לא יכול לבוא אלא מעומק החיים האלוהיים. אז מהיסוד עולם זה ייבנה ויקונן גם עכשיו עומק החיים הלאומיים בישראל. והתגדל בניין הארץ. וכל האימוצים הכלליים ההולכים לעומת התחייה, הולכת ומתגלה במסיבותיה הרבות, האחוזות זו בזו בתור שלשלת גדולה ארוכה, מסובכה ונפלאה, מפלאות תמים דעים. רוצה להגיד לכם גם יותר מזה, שפעם הרב רם שפירא, זכר צדיק לברכה, מורנו ורבנו, ראש הישיבה, מרכז הרב, היה הרב ראשי לישראל, מורנו ורבנו בזמנו, אז אמרו לו, אבל למה הרבנים התנגדו לציונות? וזה, הוא פשוט יצא עליהם, אמר להם, מה זה השכתוב היסטוריה הזה? הכל נעשה פה על פי רבנים. אני נוכח, הייתי בעיניי, שמעתי באוזניי, ישבתי אצלו בחדרו בגאולה, בדירה בגאולה עוד. והוא אמר לנו, אני ציוני, כי גדולי הדור הקודם היו ציונים, אבני נזר, המשך חוכמה, הם היו ציונים, אז אני ציוני, זה הכל. אל תספרו לנו שהציונות כאילו באה מבית מדרש של עזיבת תורה. נכון, התלבשה על זה אחר כך התנועה הציונית החילונית. נכון, זה לא יצא משם. זה התחיל מאור החיים הקדוש, זה התחיל מהבעל שם טוב ותלמידיו. זה התחיל מהגר"א ותלמידיו, חתם סופר ותלמידיו, והמשיך ככה הלאה. זו ציונות שנבנתה מתוך תורה, שאחר כך התלבשה עליה התנועה הציונית החילונית, היא הביאה את הכמות והשתלטה על העסק. אבל אנחנו לא באים פה עכשיו עניין של קרדיטים, אלא אנחנו באים פה להראות שבאמת בניין המדינה באמת התחיל מתוך תורה, מתוך בית המדרש. גם אם אחר כך בא השיבוש הזה, שאנחנו עכשיו כבר צריכים להתחיל לצאת ממנו, הגיע הזמן. אתם לא חושבים, כל כך הרבה שנים, לא הגיע הזמן? מה הולך פה? צריך כבר לצאת מזה. עכשיו, אומר לנו הרב בעצם, איך אנחנו יכולים באמת לדעת להגיע לאהבת ארץ ישראל הזאת, לדעת לראות את הרוחניות שבגשמיות. אומר לנו הרב, תראו איתי במקור ח', באורות הקודש חלק א', חוכמת הקודש פסקה ק'. גדולתה של חוכמת הרזים, של חוכמת האמת. חוכמת ישראל המקורית והאמיתית היא מה שבשפע רוח הקודש שלה היא מעלה ומרוממת את כל הגשמיות לרוחניות. אומר, תדע לך, למה צריך רזי תורה? למה צריך לימוד אמונה? גם מי שעוד לא למד קבלה, אבל הלימוד כמו שאנחנו לומדים וכמו שלומדים בכלל בכל הלימודי אמונה, למה שלומדים כוזרי, לומדים מהרה, לומדים טניה, לומדים שפת אמת, לומדים, כן, לומדים הרב קוק כמובן, לומדים אמונה בעמקות. למה צריך את כל זה? אומר, מה הגדולה של החוכמה הזאת? הגדולה של החוכמה הזאת שהיא מעלה ומרוממת את כל הגשמיות לרוחניות. ארץ ישראל, לראות שהגשמיות שלנו זה רוחניות. ממשיך הרב ואומרת, ואת כל הציורים שלהם של הגשמיות, המוחשים והדמיונים, מעלה את הכל למרום האצילות וההשכלה העליונה. שבן אדם לומד את התורה הפנימית, לומד אמונה, הוא מתחיל לקבל עיניים לראות. ממשיך הרב ואומר, וזאת היא סגולתה של תורת אמת, שכל ביטויה, כל הוראותיה, כל האופנים של הסברותיה של תורת האמת, תורה פנימית של תורה, הצד האמוני, הפנימי, קבלה. אפילו כשהם יורדים למטה מאוד מאוד לידי התפיסה היותר נמוכה של האדם היותר שפל, היא קולת תמיד אל צלם אלוהים שבו. אל דבר איתי על המדינה חיצונית, כאילו, עשית בנית, בוא, מה עשית בנית? מה, אתה בתשח היה לך כוח צבאי? הכל היה פה נס, נכון, אנשים מסרו נפשם. אבל הכל היה ניסים, המצרים באו מהדרום, הגיעו עד גשר הדלום, הסתובבו, חזרו. שאלו אותם אחרי עשרות שנים, למה הסתובבתם? שיירה מצרית של משוריינים, טנקים, הכל. אמרו, לא יודע, נסענו, לא הייתה התנגדות, חשבנו מלכודת, חזרנו אחורה. למה לא אף אחד לא הייתה התנגדות? כי לא היה מי שהתנגד. מה היה פה? 20,000, 30,000, מה היה פה? איזה נשק היה להם? אומרים שעל אלטלנה היה נשק יותר ממה שהיה לכל היישוב היהודי בארץ ישראל ביחד. מה? מה היה פה? הכל ניסים, ששת הימים, הרי רצו לסגור את המדינה, אמרו זהו, הלך המדינה, היה יפה, 20 שנה, נגמר, פתאום נס. למה לא רואים את הניסים? באים אנשים, מתחילים למרוח את זה. גם עכשיו, אנחנו התמודדנו עם מה שהתמודדנו עכשיו בחודשים האלה. צריך להבין, זה יד השם. וגם ההצלה היחסית, הצלה עצומה, פי 40 מהחלום הכי אופטימי שלהם, זה הצלה אלוהית. מספיק למרוח את העיניים של עם ישראל. וזה מה שאומר לנו פה הרב, שבסופו של דבר, התורה הפנימית, תורת האמונה הישראלית, היא קולת תמיד אל צלם אלוהים שלו, אל האור האצילי של נשמתו, שהיא תמיד שרויה בו בתור נקודה חיונית פנימית. אבל בן אדם יגיד, אני מתחיל גשמיות, זה מוריד אותי. אומר הרב קוק, מקור ת', תורות הקודש חלק א', חוכמת הקודש קכ"ח, את הרוחניות אין מתקנים בדורנו, כי אם במילוי הגשמיות. אתה לא תתקן את הרוחניות בעם ישראל, אם תיפרד מהגשמיות, מהמערכות החברתיות, כלכליות, פוליטיות, לא, לא, לא. את הרוחניות בדורנו מתקנים, כשאתה מחובר לגשמיות. ואי אפשר לכוחות גשמיים שיתחזקו, ולא יורידו את הערך הרוחני והמוסרי ממעלתו. כלומר, אם אתה מחזק כוחות גשמיים, אז יוריד את הערך הרוחני, רוחני והמוסרי. כי אם הפתרון, כשהאורה המחשבית תהיה גדולה, עמוקה או רחבה, צריך אורה של מחשבה, אורה של אמונה. וזה אי אפשר, כי אם כשהעסק ברזי תורה, יהיה גדול ומזהיר. כלומר, צריך הרבה לימוד אמונה, בעמקות, בראייה פנימית, שיפתחו לנו העיניים, נוכל לעשות את העבודה של סילוק הגאווה מיצר הרע, להתחבר למציאות הגשמית הארץ ישראלית, לראות את קדושתה, ולרומם ולקדם סוף סוף את מדינת ישראל לקומה הבאה במהלך הגאולה. חזקו ואימצו.